שלום וברכה, אנחנו בעזרת השם מסייעתא דשמיא נתחיל מסכת קידושין בדף היומי, דף ו עמוד א', שלוש שורות מלמעלה, איתמר, קטנה שנתקדשה. אנחנו אורזים באיתמר, בעזרת השם גמר חתימה טובה לכולם, שהתפילות יתקבלו ברחמים וברצון, בעזרת השם אנחנו בימים גדולים. אנחנו נמשיך את הגמרא. אומרת הגמרא, איתמר, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה. ילדה קטנה, יש פה גם כמה גרסאות, יש כאלו בורסים פה נערה, יש בזה דיון, אבל פה כתוב הגרסה קטנה, אבל הוא הדין נערה. קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אמר רב, בן אי. זאת אומרת, גם הבת המתקדשת, אם היא רוצה לבטל את הקידושין לפני שאבא ישמע והתרצה, הרי מדין תורה בבת קטנה, אם האבא מקבל עבורה כסף לקידושין, זה קידושין מהתורה. יתומה, אמא או אחים, אז זה רק מדרבנן. אז בכזה מצב היא הלכה והתקדשה שלא לדעת אביה, אז רב אומר, בן אי ובן אביה, זאת אומרת, אם האבא רוצה לבטל את הקידושין, או שהיא יכולים לעקד, זאת אומרת, שתיהם יכולים למאים ולסרב בקידושין ולבטל את זה. ורב אסי אמר שדווקא אביה ולא היא. זאת אומרת, אם האבא מתרצה, דווקא אבא יכול לעקד, אבל ולא היא. זאת אומרת, במילים אחרים, אם האבא מתרצה, אפילו שהבת מעכבת, אז מה אנחנו אומרים? אז היא מקודשת. זה שיטת רב אסי. מגיע הגמרא הולכת להקשות על שיטת רב אסי, שרב אסי אומר שאביה ולא היא. מגיע הגמרא ושואלת אתי ורבונה לרב אסי, ואמרי לה, יש כאלו אומרים שחייה ברב שואל את זה לרב אסי. למדנו בברייתא, כתוב שם בתורה, התורה אמרה יש מפתה, יש אונס ומפתה. אז כתוב שם בתורה, אחרי שהתורה צפתה על המפתה את הבתולה, לשאת אותה לאישה, אז כתוב שם בתורה, אם מאן ימאן אביה, כתוב שם בהמשך הפסוק, אם מאן ימאן אביה לתיתה לא, אז כתוב שם בפסוק, כסף ישקול כמו הרבסולות. זאת אומרת, אם האבא מסרב שהבת שלו תתחתן למפתה, אז המפתה חייב לשלם קנס. אנחנו יודעים שגם אונס וגם מפתה, אם אונס או מפתה בתולה מישראל, אז חייבים לתת לאבא של הקנס, כמה הקנס? 50 שקלים שקצובים בתורה. אבל מה החיוב שלהם? החיוב לא שווה. זאת אומרת, האונס נותן את הקנס, אף על פי שהוא חייב לקנוס את הנושא, אבל המפתה רק נותן את הקנס, רק אם הוא לא קונס אותה. אבל אם הוא רוצה, אם האבא רוצה, זאת אומרת, אם הוא קונס אותה, מפתה, בקדם מצב הוא פטור מקנס, נכון? זה ההבדל בין אונס ומפתה. אז כתוב שם בתורה, שאם מאן ימאן אביה, זאת אומרת, אם האבא מסרב שהבת שלו תתחתן למפתה, אז המפתה חייב לשלם קנס. אמרנו בפיתוי, אם הוא רוצה להתחתן, אז הוא פטור מקנס. אבל אם הוא מסרב, אז כתוב שם בהמשך הפסוק, כסף ישקול כמו הרבסולו.
שמפתה הוא פטור מקנס?
מפתה, הוא לא נותן את הקנס, רק אם הוא לא קונס אותה. אבל אם האבא רוצה וקונה והמפתה קנס אותה, כך כתוב בתורה מפורש. לא, אז הוא פטור מן הקנס. זה ההבדל בין אונס ומפתה. גם אונס וגם מפתה שמשלם קנס, אבל תלוי. בקנס, אז תמיד אנחנו אומרים, אפילו שהוא חייב לכנוס את הנוסה, תמיד אנחנו אומרים שהוא חייב לשלם את הקנס. מפתה לא נותן את הקנס, רק אם הוא לא קונס אותה. אבל אם האבא רוצה שיכנוס אותה, וכזה מצב הוא פטור מקנס. זה פסוקים מפורשים בתורה. אז כתוב, אם מאן ימאן אביה, אז כסף ישקול כמו הרבסולות. פסוק מפורש בתורה. אז מדייקת הברייתא, אין לי, מהפסוק אנחנו רק יודעים שיכול למען, מי יכול למען, אלא אביה. אבל היא עצמה, אמא מפותה עצמה, מאיפה אני יודע שהיא גם יכולה למען מיני? תלמוד לומר, לכן התורה כופלת, אמא אין, ימאן. מה התורה מגיעה ללמד אמא אין, ימאן? למד אותנו שהמיעון עוזר מכל מקום. זאת אומרת, גם כשהוא נעשה על ידי הבת, המיעון עוזר. עד עכשיו הגמרא הבינה שמדובר בפסוק, מה הגמרא מבינה באה ומינה פה? שמדובר פה בפסוק שמה הוא מפתה אותה? מפנה אותה לשם זנות, או מפתה אותה לשם אישות? אז הגמרא הבינה באה ומינה שפה מדובר בפסוק שהוא מפתה אותה לשם אישות. מה זה נקרא שהוא מפתה אותה לשם אישות? זאת אומרת, הוא רוצה לקדש אותה באותה ביה. אז מגיע התורה מלמדת שאם האבא או הבת ממענים בקידושים שכבר נעשו, אז אנחנו אומרים שזה בטלים. אז איך יש לנו עכשיו קושי על רב אסי? מה רב אסי אמר מפורש? שמי יכול למען, אומר רב אסי? אבא, רב אסי אומר רק אבא יכול להקל ולא הבת. אז אם ככה, יש לנו פה קושייה על רב אסי מהפסוק, מהברייתא המפורשת שאנחנו מדייקים בפסוק, שלכאורה אנחנו אומרים ששתיהם יכולים למען. מגיע הרב, מתרץ את הקושייה על רב אסי. אמר לו רב, רב אמר לרבונה, התלמיד שלו, ואותו דבר לבן שלו חייה, הוא אמר, לא תז לו בשר רובך, אל תקשו קושייה שאין בזה ממש. למה? כי יכול לשנוי אליך רב אסי לשיטתו, יכול לתרץ לכם שהפסוק מדובר במה? כגון שפיתה שלא לשום אישות. הוא פיתה אותה, הפסוק הזה מדבר שהוא פיתה אותה לשם זנות, אז בגלל שהוא פיתה אותה לשם זנות ולא לשם אישות, אז אין פה בכלל קידושים, אז לכן מי יכול למען? יכולה גם גן הבת לעקב. אבל אם היא באמת קיבלה ממנו קידושים לשם קידושים, אז פה לפי שיטת רב אסי מצד, רק האבא צד, היא לא יכולה לעקב. הפסוק פה בתורה, אם מעין למעין אביה, שאיך שאנחנו מדייקים שם בברייתא, ששתיהם יכולים למעין, מדובר דווקא שהוא פיתה אותה לשם זנות. מגיע הגמרא ואומרת, מה? ככה אתה אומר שהפסוק מדובר מפתה לשם זנות? אם הוא מפתה לשם זנות, אתה צריך פסוק להגיד שאבא או הבת יכולים למעין? אין פה בכלל קידושין. בן אדם מפתה לשם זנות, אין פה בכלל קידושין. שואלת הגמרא, פיתה שלא לשום אישות, קרא ביי, התורה צריכה ללמד אותנו שאבא או הבת יכולים למען, שלא תהיה מקודשת למפתה, הרי הבעילה לא הייתה בכלל שם קידושין. אז אם ככה, פשיטה שאיך שתיהן יכולים למען. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, התורה לא מתכוונת להשמיע לנו שעל ידי המיון הבת מותרת להתחתן עם כל אדם, מה פתאום? רק מה התורה רוצה להגיד לנו? הכוונה של התורה להגיד לנו, לומר שגם כשהבת ממענת, שגם כשהבת, לא רק האבא, שגם כשהבת ממענת, לומר שמשלם קנס כמפותה. זאת אומרת שהמפתה חייב לשלם את הקנס כמו שהוא חייב לשלם במפותה, כאשר האבא ממען, שכתוב בתורה מפורש, ואם מען, ימען אביה לתיתה לו, כתוב בתורה כסף ישקול כמו רבי סולות. אז הברייתא פה רוצה לחדש, כי גם כשהבת ממענת, אז הוא צריך לשלם קנס כמפותה כמו שאבא ממען. אבל באמת מה מדובר פה? לא מדובר פה שהוא פיתה אותה לשם קידושין, מדובר פה סך הכל לשם זנות. מגיע רב יוסף, ורב יוסף באמת הולך להוכיח שהפסוק הזה מדובר שהוא מפיתה לא לשם אישות, רק שהוא פיתה לשם זנות. איפה מגיע רב יוסף? אמר לרב יוסף, אי אחי, אם זה באמת כדבריך, אז אנחנו יכולים להבין, היינו נתנין המובן, מה שלמדנו בברייתא, שהברייתא לומד, כתוב בפסוק שמה, מאור ימרנה לו לאישה, אז כתוב בברייתא, שמה אנחנו דורשים מהפסוק שכתוב מאור ימרנה לו לאישה, ללמד אותנו שצריכה ממנו קידושין. זאת אומרת שהמפותה צריכה מהמפתה, היא צריכה ממנו קידושין אחרים. זאת אומרת, אם הם נשארים, היא צריכה עוד פעם קידושין. ואם תרצה להגיד שהפסוק הזה מדובר, פיתה לשום אישות, יש לנו פה לכאורה קידושין, למה לי? היא כבר מקודשת בביאה הראשונה, למה? כי למה התכוונו? הם התכוונו לשם קידושין. אלא ודאי חייבים להגיד שהפיתוי היה לשם זנות. ולא היה פה קידושין, אז לכן אם הם מחליטים שהם רוצים להישאר, אז לכן אנחנו אומרים שכתוב מפורש בברייתא פה, שצריכה ממנו קידושין. אז אם ככה, הכל על מקומו, בא בשלום.
לא כל כך בא בשלום.
למה?
לא בא בשלום. זה פשיטה, זה היה זנות, זה שם זנות. ברור שצריכה קידושין, מה ההיגיון?
אבל יש לנו ברייתא שכתוב שהוא דורש את הפסוק מאור ימרנה לא לאישה, שהמפותה צריכה מפתה עוד פעם קידושין.
נו, אז מה, תגידי שזה היה כאן זנות?
אם תרצה להגיד שהיה לשם קידושין, אם תרצה להגיד שהפסוק הזה מדובר שהביאה הראשונה הייתה כבר לשם קידושין, אז למה צריכים עוד פעם קידושין?
ואם תגידי שהייתה
יפה זנות, אז עכשיו מבינים מאוד יפה.
מה כל כך יפה?
מה?
אם זה זנות, יש לך איזה הווה אמינה שלא תהיה קידושין אחר כך? נשמע את זה את הפסוק.
לא, אם זה היה זנות, אז אנחנו מבינים את הדבר הזה
שצריך... לא, מה, מה הפסוק? מה הפסוק צריך להגיד לי בתורה, שאם היה שם זנות, אתה צריך להבין שלך, שאני צריך את זה על פעם קידושים חדשים? איזה קידושים חדשים? לא היה קידושים בכלל על פעם, מה? מה, אני צריך פסוק של הדבר הזה? טוב, תמשיך, לא?
הבנתי את הקושיה.
זה לא מובן.
אתה שואל, אני אסביר לך מה שאתה שואל. אתה שואל כזה שאלה. ובוא נגיד כמו שאנחנו עכשיו נשארים שזה מדובר שם, זה היה לשם זאת פשיטה, כאילו, לא צריכים להגיד
שזה צריך קידושין, מה, לא היה שם פעם קידושין לפניכם, מה?
נכון.
אתה מסכים איתי או לא?
בטח שאני מסכים, אני אמת, אני אגיד לך, אני לא חשבתי על השאלה הזאת. מגיע הגמרא ואומרת, אמר לאביה, אז אביה אמר לרב יוסף, תשמע, אנחנו יכול להיות שנשארים ככה, אבל הרבי ראיה מהברייתא, אין לנו, אבל לא, אבל כמו שרבי דוד אומר משהו אחרת, למה? כי ייתכן שאפילו אם הוא פיתה לשם אישות, היא צריכה לקבל קידושים אחרים. לכאורה למה? כבר מקודשת. לא. יכול להיות, אתה יודע למה היא לא מקודשת בקידושים הראשונים? כי היא צריכה קידושים לדעת אביה. היא צריכה לקבל קידושים שיינתנו לדעת אבא שלה, יכול להיות אותו בחורה קטנה. מהקידושים הראשונים, אפילו שיכול להיות שהפיתוי היה לשם קידושים, הקידושים הראשונים נעשו שלא מדעתו. אז אם ככה, למעשה, ראיה להביא לי מהברייתא, מדי שאנחנו רואים שהיא צריכה עוד פעם קידושים, להגיד שהפיתוי הייתה לשם זנות, ראיה כבר, זה לא. אז לסיכום, מה שלמדנו עכשיו לפני המשנה, למדנו בעמוד, הבאנו מחלוקת קטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, מי יכול לעכב, לפי שיטה דרף שהם יכולים לעכב, לפי רבסי, דווקא אבא ולא אי, ואז הבאנו קושייה מרבסי מהברייתא מהפסוק, אז תירצנו שהפסוק מאין ימין אביה, בכלל לא מדבר פיתוי לשם קידושין, לכן, מדובר פה סתם פיתוי לשם זנות, ולכן שהם יכולים לסרב, אבל רבסי נשאר עם שלו, שאם זה היה לשם קידושין, אז רק אבא יכול לעכב, ולא אי, זאת אומרת שאם אבא מתרצה, אפילו הבת מעכבת, היא מקודשת, זה שיטת רבסי, ורצינו להביא ראיה לזה, ואז אביה הפריך את הראיה, ואנחנו מתחילים משנה חדשה בסייעתא דשמיא, משנה חדשה לגמרי. אומרת המשנה בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים פה בפרק האיש מקדש, מדברים פה מסכת קידושין. מה יהיה בן אדם האומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו. אתה יודע, זה המושגים של פעם, בזמן המשנה לא היו מקדשים עם טבעות ששווה אלפים, היו הולכים גם מקדשים עם תמר. אז בן אדם הולך עם לאישה, אומר, התקדשי לי בתמרה זו. ואז הוא אומר עוד פעם, התקדשי לי בזו. זאת אומרת, כמה פעמים הוא אמר התקדשי? הוא אמר פעמיים, הוא אמר כל פעם בנפרד הוא אמר התקדשי. הוא לא אמר פעם אחד התקדשי לי לתמרה, ואז הוא נתן עוד פעם תמר, כמו שנראה בספר של המשנה, אמר בזו. אמר פעמיים את המילה התקדשי. אז עוד פעם, הוא אומר לי, אישה התקדשי לי בתמרה זו, ואז הוא אומר עוד פעם, התקדשי לי בזו, ובסך הכל הוא נתן לה שתי התמרות, אבל הוא אמר פעמיים התקדשי. אז ההלכה ככה אומרת המשנה, אם יש באחת מהן שווה פרוטה, אם יש אחד מהשתי התמרים שהיא קיבלה, יש בכל אחד בנפרד שווה פרוטה, זאת אומרת, לא משנה, בכל אחד, אחד לפחות צריך שיש שווה פרוטה, זה מקודשת. ואם לאו, זאת אומרת, יש רק, אפילו אם יש רק בצירוף שתיהם, אם בכל אחד אין שווה פרוטה, וכזה מצב אינה מקודשת. למה? כי הרגע שאמרת פעמיים מתקדשי, אז כל אחד זה בנפרד. אז לכן פה אתה לא יכול ללכת לצרף את שתי הקידושים ביחד, אז לכן אתה צריך שיהיה לפחות באחד מהם שווה פרוטה. אבל אם אין באחד מהם שווה פרוטה, אז ההלכה שהיא לא מקודשת. אבל ממשיכה המשנה, אבל מה הידין שאם הוא נתן לה באמת כמה תמרות, אבל הוא לא אמר לה על כל דבר התקדשי, התקדשי. הוא רק אמר בזו והוסיפו בזו. אבל מה הידין? הוא אמר בזוי, בזוי, בזו, אבל הוא אמר סך הכל פעם אחד הרי את מקודשת. ובואו נגיד, יכול להיות שאמר את זה כבר מראש את הבזו, בזו, שכל הזמן הוא נתן לה עוד תמר בזו, או בזו, או בזו. אז פה ההלכה, אם יש שווה פרוטה בכולן, מקודשת. ואם לא, אינה מקודשת. כי פה הוא עשה עסקת חבילה, הוא עשה פה קידושים אחד, ובואו נגיד, הוא ראה שהוא רוצה לפנק אותה עם חמש תמרים, אבל הוא התכוון לקדש עם כל, בואו נגיד, בדוגמה, אם הוא נתן חמש תמרים, אז אם בסך הכל בחמש תמרים יש שווה פרוטה, זה מקודשת, אפילו שבכל אחד בנפרד אין שווה פרוטה. עכשיו, יש לנו פה את הספר ממש של המשנה, שעל זה נראה דיון בגמרא, על איזה קטע זה הולך, אבל בפשטות, אם אנחנו לומדים יבש לפני הגמרא, אז בפשטות אנחנו מבינים את זה יותר על הספר. שמה כתוב? זאת אומרת, לפי הפשטות, למרות שנראה על זה מחלוקת עוד דקה בגמרא, אבל בואו נראה את ההמשך של המשנה ואנחנו נסביר את זה על הצד כמו השיטה שזה הולך על הסוף. הייתה אוכלת ראשונה, אם האישה הזאת הייתה אוכלת, כל תמרה מיד שהיא מקבלת היא מכניסה לפה, צחי. זאת אומרת, כל תמרה שהיא מקבלת, אם בוא נגיד, היא קיבלה בסך הכל חמש, אבל לפני שהיא קיבלה את ה... זאת אומרת, איך שהיא מקבלת את הראשון, היא מכניסה לפה. אז פה כתוב, אינה מקודשת, עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה. זאת אומרת, אפילו שבסך הכל החמש יהיה שווה פרוטה, אבל פה, אם היא אכלה את זה מיד, אז בשביל שהיא תהיה מקודשת, היא צריכה שיהיה באחד לבד בפני עצמה שווה פרוטה. עכשיו, איך אנחנו יכולים להסביר את זה? אז יותר נעריך את זה בגמרא, אבל אפשר להסביר את זה בפשטות מה שאנחנו נבין כרגע בראש שלנו, למרות שאחר כך נראה בגמרא עוד שיטה, שזה הולך על הספר, שבספר היא אמרה פעם אחת התקדשי. אז רגע שהיא אמרה פעם אחת התקדשי,
הוא אמר,
במובן. הוא אמר פעם אחת שתתקדשי לי, ואז הוא הוסיף בזו, בזו, בזו. ואז בוא נגיד, היא קיבלה את התמר הראשון, היא הכניסה לפה. תמר שני הכניסה לפה. פה אנחנו כבר אומרים שמתי היא תהיה מקודשת, רק אם היא הכניסה לפה, שיהיה תמר, שלפחות תמר של שווה פרוטה. ולמה?
רגע, אז, אתה מגדל מה שהיא אכלה או מה שנשאר?
צריך שיהיה שהיא קיבלה...
לא כתוב שזה מה שהיא
אכלה. לא כתוב, בדיוק, אנחנו נראה בגמרא, למעשה זה מה שהיא אכלה.
נכון,
כי הראשונים נהיה מלווה. אז אמרתי, בוא נסביר את זה בגמרא, על מה זה הולך, מה שכתוב, הייתה אוכלת ראשונה, אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה, ממש עוד שתי דקות, הגמרא הולכת להביא את זה מחלוקת, שתי שיטות על מה זה הולך. הדבר הראשון, אנחנו למדנו ברשע, אנחנו מתחילים את הגמרא, אנחנו למדנו ברשע, שאם הוא אמר פעמיים מתקדשי, אז אנחנו אומרים שהוא מתכוון לקדש כל אחת בפני עצמה, ולכן חייב שיהיה בכל אחד מהן שווה פרוטה, ופה לא תופס סירוף.
זה אפילו בשימון.
שואלת הגמרא, מן תנא התקדשי, מי זה התנא שסובר שרק באופן שהוא אומר פעמיים התקדשי, זאת אומרת, זה הוא מתכוון לחלק את זה ולהגיד כל אחד בנפרד. אז למעשה אנחנו נראה שיש בזה מחלוקת. יש שיטה שסוברת, שגם כשהוא אומר פעמיים התקדשי הוא התקדשי, אבל רגע שהוא אומר בזו ובזו, אז מה הוא מתכוון להגיד?
זה לא כזה, זה מחלוקת
משולשת אומר רבי. אז לפי שיטת רבי שמעון, זה שיטת רבי שמעון, איפה אומר את הגמרא, אמר רבא, רבי שמעוני, דאמר שרבי שמעון אומר, עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. מה הנושא שם? אנחנו יודעים שיש הלכה, שאם בן אדם מגיע לחבר שלו ותובע אותו, תביא לי את הפיקדון כשאני הפקדתי אצלך, הוא אומר לאדם, לאדם זאת אומרת, לא היו דברים מעולם. הוא מכחיש את ה... ואז הוא הולך ונשבע, ובסוף הוא הולך הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, ערב כיפור דוגמה, הוא אומר, אני מודה ומתוודה, אני סתם נשבעתי לשקר, זה כן אצלי. אז מה הוא צריך להביא? קורבן. מה יהיה הדין בכזה מצב שחמש אנשים דוגמה, טובים ממנו פיקדון שיש להם בידו, הוא אומר לכל אחד שבועה שאין לי... אז רגע, הרגע שהוא אומר לכל אחד בנפרד שבועה שבועה, זה פשיטה שאחר כך כמה קורבנות הוא יהיה חייב, חמש. אבל מה יהיה הדין שהוא אומר עכשיו, הוא אומר פעם אחת את המילה שבועה שאין בידי, אז הוא אומר לרובן לא לך, ואז הוא אומר לשמעון, לכל החמש אנשים שעומדים פה, לא לך ולא לך ולא לך ולא לך. ואז בסוף נמצא שהוא נשבע, ואז נמצא שהוא נשבע לשקר. אז כמה קורבנות הוא יהיה חייב? השיטת רבי שמעון ביוחאי אומר, עכשיו נראה את זה עוד פעם בגמרא, אמר רבי שמעון ידע מה, שהוא יהיה חייב רק אחד, רק, מתי הוא יהיה חייב חמש בדוגמה שאנחנו נותנים כל הזמן חמש? עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. יש שיטות אחרות שמה, שרבי מאיר, רבי יהודה, שיש שם כמה גמרות, ולמדנו שרבי מאיר ורבי יהודה חולקים. ומה הם אומרים שהם כן, בכל מקרה, אנחנו נגיד שהם אפילו כרגע שחילקת, נכון? אז יש, אבל בכל פנים, רבי שמעון זה השיטה שאומר שהרגע שאמרת פעם אחת שבועה, אפילו שאוספת לחמש אנשים, זה המודד. אז אותו דבר, בוא נראה בדוגמה של המשנה שלנו, שבדוגמה של המשנה שלנו, אנחנו מסתכלים לפי הכמות שאמרת התקדשי. אם אמרת התקדשי פעם אחת, אז אפילו שאוספת בזו ובזו, התכוון לצרף את הכל. אבל אם אמרת את זה פעמיים, אתה מתכוון כל אחד עסקת חבילה נפרדת. אז לכן, מה שלמדנו במשנה ברשא, שאם אמרת פעמיים התקדשי שצריך שיהיה לפחות באחד ממשווה פרוטה לבד, זה שיטת רבי שמעון, ולכאורה זה רבי שמעון בן יוחאי. אנחנו עכשיו נבוא לקטע המציאת הספה שלמדנו במשנה, שמעשה אנחנו הולכים להתמקד. הספה ממש, זאת אומרת, לא הולכים להתמקד, הספה ממש. הנקודה פה הולך על וכולו, הספה ממש שלמדנו ממש לפני דקה את הסוף המשנה. מה למדנו בסוף המשנה? הדבר ראשון לפני הסוף של המשנה למדנו את המציאת. המציאת אמרנו שאותו תמונה, רק הוא לא אמר פעם אחד, הוא לא אמר פעמיים התקדשי. הוא אמר פעם אחד התקדשי ואמר בזו ובזו, אז פה אמרנו שאם יש שווה פרוטה בסך הכל ביחד, אז היא כבר מקודשת. ואז כתוב, אז עוד פעם נראה בגמרא, בזו ובזו ובזו, אם יש בכולם שווה פרוטה, אז למדנו מקודשת. ואז וכולו, זה העיקר פה במשנה, שכתוב בספר ממש, שאם היא הייתה אוכלת ראשונה ראשונה, אז פה היא לא תהיה מקודשת, אפילו אם יש שווה פרוטה בצירוף כל התמרים, עד שיהיה באחד מהן שווה פרוטה בפני עצמה. ככה למדנו במשנה שלנו. אז מברר את הגמרא, האי, על איזה חלק מדברי המשנה נאמרה ההלכה הזאת? אי למה הרשע, אם תרצה להגיד שזה הולך על הדין המבואר ברשע, שמה למדנו שכתוב ברשע? שאם הוא אמר התקדשי פעמיים, אז מה למדנו? שצריך ש... מה אתה צריך, אם זה הולך על הרשע, מה אתה צריך שיהיה כתוב שאם היא אכלה, אז אנחנו צריכים שיהיה שווה פרוטה באחד מהם. אפילו שהיא לא אכלה, אפילו שהיא השאירה את זה מיד על השולחן, איך שהיא קיבלה את התמר, אז אנחנו אומרים, בשביל שהיא תהיה מקודשת, היא צריכה שיהיה שווה פרוטה. כי אמרנו שאם הוא מחלק את ההתקדשי, התקדשי, אז יוצא שעל כל קידושין, קידושין, זאת אומרת, הוא מתכוון לחלק, אז על כל אחד לבד צריך שווה פרוטה, זה לא קשור אם היא אכלה או לא אכלה. אז אומרת הגמרא, היא למה הרשע, מה היא האוכלת, אפילו מנחת נמי. למה דה, התקדשי לי בזוקו, אמרו קידש אותה רק באחת מן התמרות, ולא בצירוף שתן, אז לכן צריך שיהיה לפחות באחד מהם שווה פרוטה. אלא, אז לכאורה, הולך הספה. שמה כתוב בספה? בספה כתוב שהוא קידש אותה בכמה תמרות, הוא אמר סך הכל פעם אחד התקדשי. הוא קידש אותה בכמה תמרות שמצטרפות לשיעור שווה פרוטה, ואז מה? מה אנחנו אומרים פה? שאם היא אכלה, אז מה אנחנו אומרים? אם היא אכלה מיד, בוא נגיד הוא נותן לה חמש תמרים, וכל תמר שהוא מכניס, הוא נותן לה, לפני שהוא מסיים לבילה, הוא מכניסה מיד לפה. על זה אמרנו שבשביל שהיא תהיה מקודשת, מה היא צריכה? שישאר במה שווה פרוטה.
זה יכול להיות.
שואלת הגמרא, אם ככה, ואפילו בכמה היא תותנת, אפילו אם באופן שיש שווה פרוטה באחת מן התמרות הראשונות שהיא כבר אכלה, אז לכאורה, מה אמור להיות הלכה? מה אמור להיות הלכה? לכאורה, מה אמור להיות הלכה? שאם יש שווה פרוטה ביחד, היא מקודשת. נכון? מה אמרנו? אומרת הגמרא, אבל בקדם מצב, ואפילו בכמה הייתה, אפילו אם באופן... במשנה לא כתוב בספה שאם היא אכלה, איפה צריך להיות שער שווה פרוטה. זה לכאורה אמרנו אפילו שבראשון, אם היא אכלה את הראשון, הרגע שהראשון היה שווה שווה פרוטה, אז היא כבר מקודשת. שואלת הגמרא, לא. יש לנו הלכה ידועה שאנחנו למעשה זה מחלוקת. אבל אנחנו פוסקים שמי שמקדש במלווה, מה זה מקדש במלווה? היא חייבת לו כסף, הוא ילווה לבחור, ילווה לבחורה כסף. היא חייבת לו כך וכך כסף. הוא הולך ואומר, אני מקדש אותך בעל חוב שאת חייבת לי, בהלוואה, אני מקדש אותך. מה זה נקרא מקדש אותך? שאני מוכר לך את החוב ואת ההלוואה. אז יש לנו מעשה מחלוקת, אבל אנחנו פוסקים, נראה את זה גם בגמרא שפה מדייקים, אנחנו פוסקים מקדש במלווה אינה מקודש. עכשיו, בכזה מצב שהוא עכשיו הולך להביא לה תמר, והוא ממשיך ומביא לה עוד תמר. התמר הראשון, התמר השני, בוא נגיד בדוגמה, אמרנו חמש תמרים הוא נותן לה. כשהוא נותן לה עכשיו תמר, אז מה עכשיו התמר הזה הופך להיות אצלה? ככה הגמרא עכשיו מדייק, מה?
יש זה מלווה.
לכאורה הגמרא עכשיו הולכת, נראה כבר רש"י גם בפנים למה, אז עכשיו הוא רואה שזה לכאורה הופך להיות מלווה. למה? כי הוא עוד לא סיים את התהליך. הוא אומר, התקדשי בזו ובזו ובזו, הוא עוד לא סיים את התהליך, אז לפי זה יוצא שהוא כאילו מלווה לה. בוא נראה עוד דקה נתברר יותר ברור. אז אומרת הגמרא, אלא הספה, אז אומרת הגמרא לכאורה, ולפי שאתה מסביר פה את המשנה הזה ילך, ואפילו בכמה איתה, זאת אומרת, אפילו שהיא, אם אפילו שהראשון היה שווה פרוטה, אפילו אכלה את זה מיד, היא כבר תהיה מקודשת, שואלת הגמרא, והמלווה היא, למה זה מלווה? כי הרגע, כמו שאמרתי, הרגע שלא נגמרו הקידושין, עד שהיא מקבלת את כל התמרות ביחד, אז יוצא כשהיא שאכלה את הראשון, את השני, אז יוצא שסך הכל זה כמו שהיא לובה אותם, מהגבר, מהבעל שמקדש אותה, ואחר מכן, אחרי החמש ביחד, דוגמה, היא מתקדשת במה? במחילה, שהיא כביכול הייתה אמורה להחזיר את התמר, והוא הולך ואני אומר, אני מוכר לך. ואני יש לנו כלל ידוע שכתוב, למדנו את זה במסכת קידושין שם, בדף, נראה את זה בהמשך יותר, הסוגה באמת זה בדף של מחר, בדף ממזיין, אז נראה את זה בהמשך, שם כתוב המקדש במלווה, אלא מקודשת. עכשיו בוא נראה רש"י דיבור המתחיל אל האספה. רש"י דיבור המתחיל אל האספה. אל האספה, אתה רוצה להגיד, לחשיב אלי כלל הקאמר, דאם הייתה אוכלת ראשונה, וחייקה בכלל השווה פרוטה, מי המקדשה? ולכאורה, ואפילו בקמייסה, אפילו הראשונה או השנייה שווה פרוטה, אף על פי שאין באחרונה שווה פרוטה מקודשת, שואלת הגמרא, והמלווה היא, למה? כיוון לקידושין לא נגמרו, עד שתקבלם כולם. והיא כבר אכלה את הראשונה, קודם שתקנה אותה בקידושיה. כי מתי ייגמר הקידושין? רק אחרי שהוא מסיים לתת לה את כל החמש תמרים. אז יוצא, כשבוא נגיד אם רק בראשון היה שווה פרוטה, אז כשהיא אכלה את זה, אז סך הכל עוד לא קידושין, סך הכל כהלוואה. מתי היא מחלה הלוואה? רק כשהוא יסיים לתת לה. ואז אחרי שהוא יסיים לתת לה, מה הוברר? של מה הוא קידש אותה? במלווה. כי הוא מוכל לה, שהיא לא צריכה להחזיר לו את התמר, שהיה שווה פרוטה, בוא נגיד הראשון או השני, השלישי או הרביעי, זה לא משנה. אז אני מקדש אותך במה שאני, את לא צריכה להחזיר לי את התמר. על זה יש לנו כלל שהמקדש במלווה, אינה מקודשת.
זה לא כל כך מובן למה זה מתבלבל,
למה זה לא מובן?
אני אגיד לך, אם הבעל בא ואומר לה, קחי את ה-100 שקל, אני מקדש אותך, על מנת שאני אקדש אותך פה 30 יום. והיא באמת אכלה כבר את ה-30 יום, והיא באמת עדיין, מתי תתקדש לך כבר 30 יום. ובינתיים היא כבר אכלה את זה. עד שהגיע 30 יום כבר אכלה שלה את ה-100 שקל. אז היא לא מקודשת?
זה אחרת.
מה ההבדל?
הסיפור שאתה שואל,
הקידושין יהיה כבר 30 יום.
הסיפור שאתה שואל, הוא מקדש אותה במפורש. הוא אומר לה מפורש, לא במלווה.
אבל גם כן אומר, קדשיני.
אחרי 30 יום. פה אנחנו מבינים את זה, אגב, כמו שרש"י מסביר מאוד יפה, שהוא הולך ומוסיף, מושיט לה חמש תמרים, אז בוא נגיד אם רק בראשון או בשני היה שווה פרוטה, כרגע עוד לא נגמר הקידושין.
בסדר.
מה זה הופך להיות, איך היא מכניסה את זה לפה, אם לא נגמר
הקידושין? תגיד לי, איך היא אוכלת את זה כשאומר לה כבר 30 יום? עדיין, את הייתי מקודשת אליה כבר 30 יום.
כן,
אז איך היא כבר אכלה את זה?
הוא נותן לה את זה, והוא אומר את התנאי, שאני עכשיו רוצה להיות עוד חודש רבו.
אבל הוא אמר התקדשי לי, הוא לא אמר, הוא אמר התקדשי לי.
אז באמת יש בזה חקירה שלו, מתי מתחיל הקידושין, האם מיד או רק אחרי חודש?
לא משנה.
אבל אחרת.
לא כל כך מבין אם זה קיים ממנו,
אבל בסדר. בקיצור, אז יש לנו למעשה משנה, ואנחנו למעשה אין לנו הסבר על המשנה, כי על מה שיהיה, אני אסביר את זה על הרשע, זה לא מובן, כי אם אמרנו על הרשע, לא צריכה לאכול. אפילו שהיא לא אכלה, אז זאת אומרת, צריך שיהיה שווה פרוטה בכל אחד. אם תרצה להגיד שזה הולך על הספה, שהוא אמר לה פעם אחת התקדשי, אז בכזה מצב הגמרא עכשיו מבינה, שרק מתי אם אני אגיד שיהיה שווה פרוטה מקודשת, רק באחרון. ואיך שהמשנה אומרת, המשנה לא מחלקת איפה שישאר שווה פרוטה, אפילו בראשון. אז אמר רבי יוחנן לפני שאנחנו
מגיעים... וכתוב שאם הייתה אוכלת, אז היא אינה מקודשת.
היא אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה. מה זה באחת מהן שווה פרוטה? אפילו בראשון.
זה אחד מהן, זה
אחד. זאת אומרת, אם יש בראשון שווה פרוטה, אפילו שהראשון היא יד אכלה, אז היא גם מקודשת. רק צריך שלפחות תהיה תמר אחד שלם שווה פרוטה. אבל אם היא תאכל את הראשון, השני, שלישי, רביעי, אז למעשה אמרנו שכל הראשונים הופך להיות כמו הלוואה. אז באמת האחרון נבין. זאת אומרת, אם האחרון היה שווה פרוטה, אז פה ישנה, כי פה באמת הוא מקדש אותה בקידושים גמורים. אבל פה המשנה לא מחלקת, אז ככה. יש לנו סכין, ואין לנו לאכול, יש לנו הבח מוסיף פה, אין לנו פה לאכול. זאת אומרת, במילים אחרים, יש לנו הכל מוכן, יש לנו פה משנה מפורשת, יש לנו את השולחן, נראה בלי נדר בסוף השיעור, להגיד לך איזה 3 דקות איזה פנינה על למה הגמרא, אנחנו רואים מלא פעמים שהגמרות משווה את התורה לאוכל, בפרט לחם, לכו לחמי ולחמי, אז בסוף השיעור נגיד פה איזה משהו בשביל לא להפריע פה את הקטע. על כל פנים, איך אנחנו מפרשים פה את המשנה בסוף? אז הגמרא מביאה מחלוקת המוראים איך שמבררים את המשנה. רבי שמואל אמרי תרווי. רבי שמואל, שתיהם מגיעים ואומרים ממש חידוש, שלעולם הרשע, מה שכתוב שאם הייתה אוכלת ראשונה ראשונה היא לא תהיה מקודשת עד שיהיה באחת מן שווה פרוטה, זה הולך על הרשע של המשנה. שמה למדנו כתוב ברשע של המשנה? שהוא אמר על כל אחד, התקדשי, התקדשי, הוא אמר בנפרד. איי, אם מדובר בכזה מצב שאומר התקדשי בנפרד, זה לא קשור לאכילה, אפילו בשביל, אפילו שהיא משאירה את זה, היא רק תהיה מקודשת אם יש לה שווה פרוטה וכל אחד בנפרד, כי כל אחד זה קידושי נפרד, אם הוא אמר התקדשי, התקדשי. אז אומר רבי שמואל, ולא מבויה כמה, המשנה מתכוונת להגיד את זה בצורה שלא מבויה, לא מבויה מנחת, דאיקה שווה פרוטה אין, היא לא לא. זאת אומרת, לא רק בצורה שהיא קיבלה אישה את שתי התמרות והשאירה את זה לפניה, שאז היא לא תהיה מקודשת אם אין באחת משווה פרוטה, זה פשיטה. רגע שהוא אמר פעמיים התקדשי, אז חייב להיות שלפחות באחד מהקידושים יש בנפרד שווה פרוטה, זה פשיטה. אבל אוכלת, הייתי חושב, זאת אומרת, אפילו באופן שהיא קיבלה את התמרה, שהרגע שהיא מכניסה את זה מיד בפה, הוא אמר לפעמיים התנרות וגם מאוד קשה. זאת אומרת, כבר בית הרבי דוד ישראל. זאת אומרת, צחי, בן אדם אוכל את השווה פרוטה, בן אדם אמר לה התקדשי, הביא לה תמר פחות משווה פרוטה, והיא מיד מכניסה את זה לפה. מה היא מראה פה?
שהיא רוצה להתקדש.
שמבחינתה, התמר הזה זה כמו טבעת ילום מבחינתה. אתה רואה, היא רעבה והתלהבה, וזה מתרצה. כי אם היא הייתה מתקדשת, מה אתה מכניסה את זה לפה? אז פה הייתי חושב שפה, האישה תתקדש אפילו פחות משווה פרוטה, למרות שמאוד קשה. איזה רב מנהיה לי שאישה תתקדש פחות משווה פרוטה. אבל ככה הוא אומר, אם היא אכלה את זה, הייתי חושב, אומרת, אם הרב אוכלת, אוי לי מקר והנייתה, בגלל שההנאה מהתמרה, מיד שהיא מקבלת את זה, מיד קרוב לנתינה, איך שהיא מקבלת את זה, מיד אוכלת את זה, אז הייתי חושב, אמא גמרה עם יקני הנפשה, שהיא מתקדשת בתמרה אפילו שאין בה שווה פרוטה. כי בפשוט אני רוצה להגיד פה, שמה הסיבה באמת שאישה לא מתקשת פחות משווה פרוטה, אנחנו פוסקים להלכה? כי זה גנאי, אז אישה לא מסכימה, אבל פה הייתי חושב, למרות שזה גם קשה, אבל פה הייתי חושב, בגלל שאתה רואה איך שהיא מיד מכניסה את זה לפה, לא, זה בטח תמר, תמר, זה לא איזה... אז כמה שמלן מגיע פה המשנה לחדש לנו, בספר, זה הולך על המשך של הרשע, שגם בצורה שהאישה אכלה את זה מיד, יש לנו את הכלל הזהב, ברזל, לא קומרים לזה, אישה לא יכולה להתקדש בפחות משווה פרוטה, אז אפילו שהיא אכלה את זה מיד, רגע שלא היה שווה פרוטה באחד מהם, ופה מובן גם את הלשון באחד מהם, כי בוא נגיד, אמר, התקדשי פעמיים, אז זה לא משנה מתי, אז אנחנו רואים שצריך שיהיה בכל אחד שווה פרוטה, אפילו שהיא אכלה את זה מיד, ולפי זה, לפי ההסבר הזה של רבי שמואל, הספה לא הולך על המציא, אתה רק זה הולך על הרשע, שהוא אמר פעמיים התקדשי, ועל זה אומרת המשנה, שאפילו שהיא אכלה, לא זו אף זו, אפילו שהיא אכלה, אז אנחנו רואים שלא מקודש, עד שיהיה בכל אחד משווה פרוטה, לפחות באחד מהם.
מה קשה לך, זה הדבר הכי פשוט בעולם. אני רוצה להגיד לך, אם אתה אחת שממש רעב כרגע, אתה רוצה לו אפילו פחות, אז אותו דבר, אם תיתן לו שווה פרוטה הזה, מיד אוכל את זה, או תיתן לו את זה, הוא יכול ללכת ויכול ללכת למכולת, וזה, זה אותו דבר, ברור שלא.
לא, זה כלל ברזל. אנחנו למדנו את זה כבר בתחילת מסכת קידושין, שאם האישה מגיעה ואומרת...
לא, עכשיו בסדר. אבל כאן במקרה כזה היא מראה שכאן זה הרבה שווה לה, הרבה שווה, יותר שווה לה משל הפרוטה הזאת.
כן, אבל אנחנו כבר למדנו את הכלל הזה ברזל, שאפילו האישה תגיע להגיד, אל תיתן לי כלום, תביא לי 10 אגורות מבחינת העניין, אני לא צריכה כלום ממך, מה הלכה?
מה?
יש כלל ברזל, אנחנו כבר למדנו את הכלל הזה, לא עכשיו למדנו, זה כלל מסכת קידושין, הבאנו כלל שאנחנו לא עושים אפליות. זאת אומרת, אם האישה אומרת, אני לא צריכה כלום, אתה רוצה למנהג, תביא לי 10 אגורות, אני מסכימה להתקדש, אין, אתה יודע, זה סוג של אהבה. מה אמרנו כבר? בכלל הברזל, כמו שהוא מסיים פה, כמה שמלן, אישה לא מתקדשת פחות משווה פרוטה, לא מגיעים ל... לא עושים מפלאות. כאילו, כמה שמלון כבר ידעתם לפני. מה שאתה אומר, הבנתי. וזה מה שאתה אומר. זה מה שאתה אומר, יכולה מסביר, אוי לי מקרבה, אבל אני סתם אומר שזה קשה, כן?
טוב,
הלאה. רש"י אומר, מקרבה נייתה, מוכנת הייתה נייתה וגילתה את ליבה שהייתה חפיצה בהן, אז אולי מבחינתה אולי זה הופך להיות כמו שווה פרוטה. זה ההסבר של רבי שמואל. רבי עמי הולך להסביר, לא. רבי עמי הולך להסביר שההלכה הזאת נאמרה על הספר, כמו שהבנו בפשטות. אבל אם זה הולך על הספר, מה הקשנו? הקשנו שלכאורה זה הופך להיות המקדש במלווה, כביכול. כי כתוב, עד שיהיה באחת מן שווה פרוטה אם יאכל. ואחת מן זה אפילו על הראשון. והראשון אמרנו, זה הופך להיות כמו הלווה. אז אומרת הגמרא, רבי עמי הוא יסביר לך באמת. מה שכתוב עד שיהיה באחת מן שווה פרוטה, אני אומר לך, מה זה נקרא באחת מן? רק באחרונה באמת. זאת אומרת, לפי איך שרבי עמי הולך עכשיו להסביר את זה, נראה עוד דקה בפנים בגמרא, אז אני אסביר ככה. באמת, הוא אמר לה פעם אחת התקדשי. הוא נותן לה תמר, עוד תמר, עוד תמר, עוד תמר. אם היא הייתה אוכלת מיד את הראשונה, ובראשון יש שווה פרוטה, אז אפילו שאחר כך אין לא מקודש. למה? כי המקדש במבינה מקודשת. מה שכתוב במשנה, עד שיהיה באחת מן שווה פרוטה, מה זה יקרה באחת מן? הוא מסביר. רק באחרונה באמת. זאת אומרת, באחרונה זה צריך להיות שווה פרוטה, כי זה כבר לא נקרא במלווה, כי פה נגמר הקידושי, זה אומר...
תגיד לי, אבל אם ככה, אז מה החידוש? זה פשוט.
מה?
זה פשוט.
אז קודם כל, קודם כל...
זה גם שזה פשוט. אם זה באחרונה, וכאן יסתיים הקידושין, ויש באחרונה...
אז קודם כל, הגמרא לדעתי, מה שאתה אומר, מה שאתה שואל, לכאורה הגמרא רוצה להסביר את מה שאמר רב השמע מן רבי עמי תלת, כי מרבי עמי תצא עכשיו שלוש חידושים. קודם כל, את הכלל בכלל שהמקדש במבין המקודשת, מי אומר את זה? הלכה השנייה, עוד כנראה דברה, זה אם אני רוצה לתרץ מה שהיה קשה, גם היה לי קשה, ועמדתי, זה היה לי גם קשה של רבי דוד שוט. ואז שואלים ככה, מה החידוש? פשיטה, שבאחרונה זה לא, זה לא מלווה, ואם יש באחרונה שוט. החידוש הוא מה שרב הולך להגיד, יש שלוש חידושים מרבי עמי. הרבי עמי אמר לעולם הספה, אם מי עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה, הכוונה עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה, וכמו שכבר הסברנו, אמר רבה, שמע מינה מרבי עמי, מרבי עמי אפשר להוציא תלה שלושה הלכות. הלכה ראשונה שמע מינה, המקדש במלווה אינה מקודשת, כי אתה רואה באמת שרבי עמי מסכים עם הדבר הזה, זאת אומרת, לפי רבי עמי, מה יהיה הדין? בן אדם אמר התקדשי לי, פעם אחת, הוא אמר בזו, 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 ובראשון בשני היה שפרוטה ויחלה, אז ההלכה שזה הופך להיות מלווה באמת אינה מקודשת. זאת אומרת, הוא תופס ככה באמת להלכה שהמקדש במלווה המקודשת, זה ההלכה הראשונה. ההלכה השנייה הוא שמע מינה, המקדש במלווה היא פרוטה, דעתה פרוטה. זאת אומרת, מה ידין בן אדם, האישה חייבת לו 100 שקל, הוא מגיע, אומר לאישה, אני תתקדשי לי בחוב, במקום שאת חייבת להחזיר, אני בוחה לך על 100 שקל שאת חייבת לי, וחוץ מזה הוא מוסיף לה גם, לא יודע כמה בזמננו זה פרוטה, מוסיף לה עוד שקל. אז היא מתכוונת להתקדש על החוב, על המאה שקל על החוב או על הפרוטה? מה אתה אומר? זה נקרא מקדש במלווה פרוטה. מה אנחנו רואים פה?
שהפרוטה?
אנחנו רואים פה שמה הוא מתכוון, למה? כי פה כמה תמרים, בוא נגיד בדוגמה שאנחנו נותנים מהכלל?
חמש.
נכון? כל הארבע הראשונים...
יחלה
כבר. יחלה כבר. אחר כך היא קיבלה פרוטה, מה אנחנו רואים, על מה היא מתכוונת? אנחנו רואים, ישמע מן המקדש במלווה הוא פרוטה, דעתה הפרוטה. לפני, רש"י מסביר את זה, רש"י מסביר את זה לא מכת, מה החידוש פה, מקדש מלווה. רש"י מסביר את זה ככה, רש"י המוכח מוכח פה, החידוש הוא שפה זה נקרא מקדש מלווה פרוטה ודעתה הפרוטה, וזה לא נחשב רק למקדש בפרוטה. יכולת להגיד שזה רק לשאול מקדש בפרוטה, תקדש אותה מהתמר האחרון. רש"י דימור מתחיל רש"י אחרון. מי דשני למסניתין אחי, דכי יש באחרונה שווה פרוטה מקודשת, ואף על גב דקמאי סמיל והיא בעדיי בכולו קדשה. כי אמרת, אתה מצרף את כל החמש בחבילה אחת, אמרת מקודשת פעם אחת. והכלל החשיב לגבי גבי מנחת, וכאמר, דעים יש בכולן, אמרנו במיד, בדוגמה השנייה במשנה במציאה, אתה אמרנו את ההלכה הזאת. כשאתה אומר כאן, אתה אומר פעם אחת מקודשת, אתה מצרף את הכל ביחד, אתה מחשיב את זה הכל, ואם זה מונח אצלך, אז אם יש בכל החמש, בכל אחד בנפרד אין שווה פרוטה בכל החמש. אם זה מונח אצלך הכל והיא לא אכלה, אם יש בכל החמש ביחד שווה פרוטה, אמרת מקודשת, על מה? קידושיה כולו קיימה. אפילו אחי גבי אוכלת באותו מקרה. אם היא אכלה את כל החמש, דאבלה ומלווה היא פרוטה מקודשת באחרונה במילים אחרים, שזה נקרא פה מקודש, מקדש במלווה היא פרוטה ודעתה הפרוטה, ואז אנחנו אומרים שאם באמת יש באחרונה שווה פרוטה היא מקודשת, ואם לא, לא, אפילו שיכול להיות שבאחד מארבע הראשונים היה שווה פרוטה. אנחנו עוברים למ"ו עמוד ב', ממשיכה הגמרא את הדין הלכה השלישית. איזה הלכה שלישית עוד אפשר להוציא? ישמע מינה מאות באלמה חוזרים. סתם שאלה מעניינת, מה ידין בן אדם? בן אדם קידש אישה, ולא יודע, בסוף מגיע הרב ואומר לו, הלכה, הקידושין לא חל.
קידוש
תחתו. הקידושין החתו אנחנו נראה עוד דקה. הקידושין לא חל, הוא לאדם הלך עשה קידושין, הוא בטוח שהוא קידש, בסוף אומר לו, רב, תשמע, אתה צריך עוד פעם לחזור ולקדש. הכסף האלו, היא צריכה להחזיר או שהיא לא צריכה להחזיר? אז מפה אנחנו יכולים להוציא שמה שהאישה צריכה להחזיר את הכסף למקדש. מאיפה אנחנו לומדים את זה? לומדים גם הסיפור הזה, כי בן אדם יקדש אישה בכמה תמרות, אז הרגע שהיא אוכלת את הראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, אז מה זה הופך להיות, אמרנו? זה לא הופך להיות כפיקדון, זה הופך להיות כהלוואה, ולכן אנחנו אומרים שהיא לא מתקדשת בן, אז מה אנחנו לומדים מפה? אנחנו לומדים מפה שעד כדי כך הרגע שהופך להיות הלוואה, אתה צריך להחזיר. תסתכלו גם רש"י הראשון מסביר את זה מאוד יפה. כל קידושין שאינן קידושין לא אומרים על מאות מתנה, אלא פיקדון וחוזרים, והיינו דקר אלך אוכלת ראשונה מלווה. דכיוון דאכלסו ונשנאו בשעת גמר קידושין לא מקודשת בין, ואבל כפיקדון שאכלתו, והצביד מלווה, הרגע שהיא אוכלת את זה, כל זמן שהיא לא אכלה זה עדיין פיקדון, הרגע שהיא אכלה את זה הופך להיות מלווה. דאי אמרת, אם תרצה להגיד שסתם אדם נותן כסף, בסוף זה הוברר שזה מאוד בעל המתנה, ואילו גמר קידושין לא בלדרינו, אז זה לא נקרא מקדש במלווה. אז מזה שאתה עכשיו מסיק שזה הופך להיות כאילו, כל הכל ראשון הופך להיות מלווה, מפה אנחנו רואים שמאות באלמה חוזרים, והאישה צריכה להחזיר את הכסף למקדש, ולכן אם מקדש אישה בכמה תמרות, אז הופך להיות פיקדון, ואם היא אכלה מאיזה נזקפות במלווה, והיא לא מתקדשת בזה. אז לסיכום ממנו מחלוקת בהסבר הזה, מה?
מה חסר לקראת פיקדון? זה מלווה.
פיקדון, לא, רש"י אומר את המילה פיקדון, תסתכל רש"י איך שרש"י מסיים. רש"י אומר, רש"י התחלנו, וכיוון דאכלסנו וניסנו בשנת גמר קידושי, זאת אומרת, הוא קידש אותה בכמה תמרות. אז כל זמן שהיא לא אכלה, זה הופך להיות פיקדון. אם היא אכלה, זה הופך להיות כמלווה. אם אתה אומר עכשיו מקדש אישה בחמש תמרות, שמת, אז כל אחד הופך להיות כפיקדון. עד שתימור, אבל אם היא אכלה, אז הפיקדון הזה הופך להיות נזקף כמלווה, והיא לא מתקדשת בה. אז פה אנחנו רואים שמעות באלמה חוזרים. אנחנו, מסיעת הדשמיה, מביאים עניין חדש, ובעזרת השם, הדף היומי של מחר בדף ממזיין, אנחנו עוד פעם הולכים לחזור לנושא הזה של התמרים, של בזו, כן. בזו אנחנו חוזרים, אבל כרגע אנחנו עוברים לנושא דומה, יש כאלו גם ראשונים דנים לזה, אם זה דומה לגמרי, על אותו רעיון אנחנו עוברים לנושא חדש. איתמר, נושא חדש, אנחנו בשורה ראשונה למעלה, למדבר עמוד ב', איתמר, המקדש אחותו, עכשיו, מקדש אחותו נראה את זה בגמרא, שלפי כל המורה, אם זה היה דבר ברור, כי הצוריים יעמוד את זה בזה בגמרא אחרת, זה דבר ברור בצוריים, שכל ילד קטן יודע שאי אפשר לקדש את אחותו. זאת אומרת, זה כולם יודעים שלקדש אחותו אי אפשר. עכשיו, הוא הלך וכן קידש אחותו. מה הוא התכוון עכשיו לעשות עם הכסף הזה? הוא התכוון לתת לה איזה מתנה, או שאנחנו אומרים פיקדון, כי זה הוא יודע שאי אפשר לקדש. אז הכסף מבחינתה נשאר אצלה, היא יכולה להגיד לו תודה רבה. נתת, בוא נגיד, הוא קידש אותה את הבת, יכולה להגיד לאח של אח שלה, אני הולכת לתותן עם מישהו אחר, תודה רבה לך, מתנה היקר שנתת. למה הוא נתן את זה לשם קידושין כבר נראה? אולי היא מתביישת, הוא יודע שהיא לא, היא לא, היא לא רמה של לקחת מתנות. אז הוא נעשה לה את זה בצורה של כזה צחוק.
תגיד את הפיקדון, מה, זה בושה לתת את הפיקדון?
מה?
זה בושה לתת לפיקדון?
אבל הוא רוצה לתת לה מתנה.
לא, אבל תשאול לי שכזה כזה פיקדון.
בסדר, אני אמרתי, זה שצד אחד, אני מסביר משהו את השיטת שמואל. שיטה אחת בגמרא הולכת לתמרה להגיד שזה נקרא מתנה. למה הוא לא יכול להגיד את זה בצורה של מתנה? כי אולי הוא חושב שהיא תתבייש לקחת ממנו מתנה. אבל שיטה אחרת הוא אומר פתאום, זה שהולך מקדש את אחותו זה לא מתנה. רק מה הוא התכוון? הוא התכוון פיקדון. למה פיקדון? זה עכשיו נראה בגמרא את שתי השיטות. איתמה. אבל זה דבר עוד פעם להקדים, כל אחד ידע את זה שלקדש אחות אי אפשר. רק השאלה אם זה פיקדון או מתנה. איתמר.
איתמר, למה לא איתמר?
איתמר, איתמר.
אשכנזים אומרים איתמר?
מתגעגע לאיתמר.
איתמר.
כאילו מתגעגע לאיתמר,
לא יודע מה זה. איתמר. המקדש אחותו.
הוא מוסר לו פה קודים, כי הוא רואה את השיעור.
איתמר, המקדש אחותו. בן אדם הולך לקדש...
איתמר שומע את השיעור עכשיו.
כן. בן אדם הולך לקדש את אחותו. והקידושים לא חלים, מה הדין? אז אומרת מה מחלוקת. רב אמר, מעות חוזרים. זאת אומרת, אחות חייבת להחזיר את הכסף, כי מבחינתנו זה הלוואה, זה פיקדון. ישמואל אמר, מעות מתנה, יכולה ללכת לאח שלי היקר, תודה רבה לך. תודה רבה לך, קיבלתי מתנה, ולא צריכה להחזיר את זה. מה הסברה של המחלוקת? רב אמר מאוד חוזרים, כי אדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו, זה ברור לנו. אין קידושים תופסים בחיובי כריתות, זה כרת אחות, לגלית את השם ישמע. אבל למה הוא הולך ונותן לה את זה? וגמר ונתן לשום פיקדון. הוא הולך רצה עכשיו לנסוע לחוץ לארץ לטיול, אין כספת, הוא הולך לתת לה את זה לשם פיקדון. למה הוא לא יכול ללכת להגיד לה פיקדון? מה שרבי דוד שאל, שואל את המה, ולמה לה לשום פיקדון? תראה את מה סבר לא קיבלה, הוא חשש שאם יגיד לה פיקדון, היא לא תרצה לקבל ממנו את הכסף. כי פיקדון זה סוג של פאניקה, פיקדון היא לא תסכים, אבל ככה בצחוק הזה היא תסכים.
אז מה אתה מכניס? אז בדלת האחורית אתה מכניס את הדבר הזה? אז לפני עיוור עשית לי מכשול?
זה לא נקרא לפני עיוור, לא נתת לה שום מכשול. כי זה שומר חינם בפשטות, היא לא תצטרך, אין לה דין של שומר שכר. זה לא נקרא, מכשול זה לא נקרא, אתה יכול לשאול, הוא כנראה הוא מכיר את אחותו, בוא נגיד. הוא מבין שאולי, יש אנשים כאלה, פיקדון, אל תלחיצו אותי, עושה כזה משחק, יאללה.
בסוג דבר עושה זה כפיקדון.
זה סוג של, זה סוג שבוא נגיד, פה יודעת מפורש אולי, אני חושב עכשיו, אין החיות פה בטוח, אין פיקדון.
סליחה.
אבל זה ברור לא נקרא מכשול.
אבל זה לא כל כך מובן. כי אם אתה מזה פיקדון, יש לך דינים מהתורה, אז זה נקרא פיקדון.
זה נקרא שומר חינם, אבל.
אבל גם שומר חינם, אם היא גנב לה, אני צריך לשלם את זה.
פשיעה, פשיעה יצטרכו.
אם פשיעה, אז מה?
אני לא תהיה פושעת לאח שלה.
לא, אז לא כל כך מופעת.
ישמואל סבא, מעות מתנה. היא יכולה להגיד לו תודה רבה, היא קיבלה מתנה. למה? כי אותו רעיון, גם הוא סובר, אדם יודע שאין כאילו שם תופסים באחותו. וגמר ונתן לשום מתנה. נו, שואלת מה, תגיד לה מפורש, היא יותר תשמח אולי. ונאמר לה לשום מתנה, ותרץ את הגמרא סבר כסיף על המילסה. הוא מכיר את אחותה, יודע שאחותו ברמה. היא לא תרצה לקחת מאח של המתנה. אז הולך, עושה לה את זה בכזה קומבינה, אז פה אתה גם יכול לשמוע, היא לא...
לא, כאן זה בסדר, מתנה זה
נחשב. טוב, על כל פנים יש לנו מחלוקת רב, שמואל, לפי שמואל, אנחנו עכשיו הולכים לקשות קושייה, שמואל, בוא נסכם את שמואל. שמואל סובר מפורש שמה, שבכזה מצב אנחנו אומרים, זה נקרא מתנה. זאת אומרת, אם בן אדם יודע ברור שאי אפשר, ואתה נוח ונותן את זה, זה נקרא מתנה. רב אומר פיקדון, מגיע עכשיו הוא הולך לקשות את שיטת שמואל מנושא של הפרשת חלה. עכשיו, הפרשת חלה לפני שמקדימים, כולם יודעים מה זה. בן אדם הולך לעשות בצק, הולך אז כתוב שצריכים להוריד חלה, מאיפה מורידים את החלה? ראשית הריסותיכם, מורידים מהעיסה. מהקמח, מהבצק מורידים, לא מהקמח, מאיפה כתוב ראשית הריסותיכם. עוד דבר, שאנחנו יודעים שהפרשת חלה זה סוג של תרומה, כתוב בתורה מפורש, חלה, לא, זה מהמשפחה של תרומה התכוונתי, למה תרומה נראית? כתוב בתורה, חלה תרים ותרומה. עכשיו עוד הקדמה לתת, אנחנו יודעים שכמו בכל דיני תרומה, לפני שהפרשת את התרומה, זה טבל. אז מה זה אומר? שגם כהן עצמו צריך להוריד חלה. צריך להוריד תרומות ומעשרות, נכון? אנשים לפעמים מבלבלים. זאת אומרת, כהן שמקבל מאיתנו את החלה, אם הוא עצמו הולך לעשות בצק בבית, הוא גם חייב למה, רק למה? כי אם הוא לא יפריש חלה, זה טבל, וטבל אסור גם לכהן לאכול, רק מה ההבדל בין כהן לישראל? שכהן, אחרי שהוא מפריש את החלה, יכול להשאיר את זה אצלו בבית. ואנחנו, ישראלים, שאנחנו הולכים ועושים הפרשות חלה, צריכים לתת את זה לכהן. אבל עוד פעם, חלה זה ממשפחה של תרומה, ועוד דבר שגם כהן חייב לתת תרומה. כבר תראו למה אני מקדים את ההקדמה, כי זה חשוב.
דרך אגב, הוא חייב גם לתת מעשרות?
בטח.
מעשר ראשון, מעשר שני.
כן, כי לפני שאתה, כי אני אסביר לך מה, כי כשאתה נותן, כשאתה הולך ואתה, לפני שאתה תיתן את כל תרומות ומעשרות, מבחינתנו זה טבל. טבל גם כהן יש לו איסור בתורה לכל. מתעמידי שמיים. אם הוא הולך ומזיד זה מתעמידי שמיים. רק מה? הוא יכול להוריד את התרומה הגדולה, להשאיר אצלו. מעשר ראשון, חלטת תלוי, מה השאלה? בטח, מיליון אחוז. בטח, אנשים מתבלבלים. כי יש הלכות, יש לפעמים דברים אחרים.
פדיון הבן הוא לא צריך.
פדיון הבן הוא לא צריך, ומתנות כהונה שם בכל ה-24 מתנות כהונה נראה לי גם שם הוא לא צריך, כי שם זה לא טבל, זה לא תרומות תרומות ומעשרות שזה טבל. אם אני לא זוכר, אם אני זוכר טוב, נראה לי שבכל ה-24 אני לא רוצה להגיד את זה כזה ב-100%, אבל מה שאני זוכר
כרגע, אני חושב שהלוי חובה שייתן תרומה גדולה, כן.
גם הכהן, ב-100%, אני אומר את זה ב-100% בוודאות.
לא, זה תרומה הוא חייב לתת.
תרומות ומעשרות הוא חייב לתת, כי אני אסביר לך גם למה, אני יודע את זה מפורש, כי לפני שהוא מוריד, זה טבל. ובטבל אסור לו לאכול.
אבל אם אני נתתי לו,
כהן שלא ילך ויפריש מהבצק שלו הפרשת חלה, או מהפירות שגדלו לו תרומות ומעשרות, הוא אוכל את זה במזיד, הוא חייב איתם מדי שנה כמו ישראל. אז אמרתי, מה ההבדל? הוא חוגג שהוא יכול להשאיר את זה פשוט אצלו, אחרי שהוא מפריש חלה מהבצק, ממשיך את זה, יכול להרבב את זה ביחד לבצק. אנחנו יכולים ללכת לתת את החלה לכהן.
אבל אם אחרי שנתת לו את החלה, הוא צריך מתוך זה...
לא, מה פתאום? מה פתאום? זה המתנה שלו, מה פתאום? אבל ובשביל זה, בשביל כמו ששאלת, אני אסביר לך עוד הקדם, אז לפי זה יוצא ש... כל דבר, זאת אומרת, אם מה שאנחנו נתנו לו, אין לו דין חלה, אז מה יש לו כן דין חלה? של טבל. מה שהישראל הולך ונותן לכהן, אם בסוף הוא לא קלט על זה שם חלה, אז מה זה? זה טבל, נכון?
זה כן.
זה הקדמה קטנה, ככה אחר כך אנחנו קצת התחלנו היום באיחור את השיעור, אז ככה נעשה יותר מהר. אז אומרת מה מציב רבינה, אז רבינה שואל קושי על שמואל, שמה שמואל אמר? שמואל אמר שבן אדם, אם אתה נותן משהו שאתה יודע שזה לא חל, אתה מתכוון לתת את זה לשם מתנה. בוא תראה, יש משנה מסכת חלה פרק ב' משנה A, כתוב שם ככה, מפחיש חלתו קמח, אינו חלה. זאת אומרת, מה זה נקרא אינו חלה? זאת אומרת, מבחינתנו זה טבל גמור, נשאר טבל. למה? כתוב בתורה ראשית הריסותיכם, הריסותיכם הכוונה, אתה צריך רק אחרי שהכנת את העיסה, במילים אחרים בעברית שלנו זה נקרא בצק, רק אז אתה צריך ללכת להפחיש חלה. ועד כדי כך כתוב במשנה, וגזל ביד כהן. זאת אומרת, אם הכהן משאיר את זה אצלו, הקמח הזה הופך להיות גזול אצלו. זאת אומרת, הוא חייב ללכת להחזיר את זה לבעלים. גם פה אתה יכול להקשות. למה שמואל פה לא אומר? יש לו משנה מפורש. שמואל לא יכול לחלוק על משנה. שמואל אמר, מה אנחנו רואים פה מהמשנה? כל אחד יודע שכתוב בתורה ראשית הריסותיכם.
כל אחד יודע?
כן. כתוב בתורה מפורש, הגמרא ככה אומרת. יש לנו כלל, גם פה אנחנו נגיד, אם באדם יודע שלא מקדשים אחות, גם פה מדבר את הפסוק.
לא, זה שצריך חלה כן, אבל שזה רק מקמח, מי הוא יודע את הדבר? אני לא ידעתי את זה.
כתוב בתורה ראשית הריסותיכם.
אני לא ידעתי. ואני לא מארץ.
בטח התרשת. אתה פעם מפרשת חלה מבני קמח, אני ידעתי את זה.
לא, מה, מה.
אתה ראית פעם מישהו מפריש קמח
הייתי אומר, מה הבעיה?
לא, זה הגמרא
מה הבעיה?
כי אם תקח את הקמח, תיתן לו, תשיג קצת מים, אז זה כבר בסדר? מה הבעיה?
כי בן אדם יודע שכתוב בתורה, הוא מקבל
כבר תרומה גדולה מהקמח.
לא, אתה לא מי שרוצה להגיד לך. זה שאדם שלא מקדיש את אחותו, זה כל אחד יודע, זה ברור. זה שאל גם כל טיפש, כל זה יגיד לך. אבל להגיד לך שחלה חייבת להיות דווקא מבצק ולא מקמח, זה לא בטוח שכל אחד יודע את זה. כי ככה גמר לא, כי הם מקשר את זה, כי זה אותו דבר בדיוק. ככה הגמר אומרת.
מהעיסה,
טוב, אתה מסכים שזה לא אותו דבר?
כן, כי מבחינת הגמרא, אם זה כתוב בתורה ברחל בתך הקטנה, זה נקרא דבר מפורט.
לא כתוב.
כתוב ראשית הריסותיכם.
לא כתוב שזה
לא מקמח. הריסותיכם זה נקרא עיסה, לא קמח. מבחינת הגמרא, אם כתוב בתורה ברחל בתך הקטנה, זה הגמרא אומרת. אז למה בן אדם, למה הגמרא אומרת גזל ביד כהן? אולי בן אדם הזה ללכת בצורה יפה לכהן. הוא הולך לתת לו את זה בצורה מתנה, הוא יודע שהכהן לא ייקח מן סתם מתנות, אז הוא הולך לעשות את זה כזה משחק, הוא אומר כך חלה, הוא יודע שזה לא חלה כי זה קמח, אז למה לפי שמואל, למה כתוב במשנה, ויש משנה מפורשת, ושמואל לא יכול לאכול משנה, שואל את הגמרא למה, למה היא גזל ביד כהן, לפי שמואל נאמר, אדם יודע שהם מפרישים חלה מקמח, זה כתוב פסוק מפורש, ונתן לשם מתנה, תראה את הגמרא, אל תשווה לי את ההלכה של מקדש את אחותו, הנושא של חלה, למה? תראה את הגמרא באמת, שהוא מפריש לתת את הקמח לכהן, יכול להיות שהוא מתכוון לשם מתנה, אבל עדיין למה אני אומר שזה יכול להיות גזל ביד, שזה נקרא גזל ביד כהן? כי פה אני מפחד שיכול לצאת תקלה. אחד הכהן שהוא לא יאלץ לתרוח בחנת העיסה ושיעבוד קשה. אז הוא אומר, הכהן אומר, אני שווה לי עכשיו לקבל ממנו את עוד הקמח במקום ללכת לקנות בחנות. אז הוא אומר, אני מוכל, ואם אני מוכל, אז זה כן קיבל חלה. זאת אומרת, הוא חושב שמה כל הסיבה, צחי, מה הוא חושב? הוא חושב שכל הסיבה, מה הסיבה שאי אפשר להפריש חלה מקמח, זה רק בגלל הטרחה שלו. אז הוא אומר, אני מוכלתי, אני מכלתי לטרחה, אני מסכים לקבל את זה ככה חלה. ואז ותרחה דקוין אכילתי, אז לכן הוא חשב שחל שם חל על חלה על הקמח, ואז הוא היה לו לבוא לידי תקלה, אז לכן בקמח כתוב במשנה, שבשום פנים ואופן הכהן אסור לו להחזיק את הקמח, זה גזל, אם הישראל הלך והפריש לו את החלה לפני שהפריש ממנו.
אני רוצה קצת להקשור, כי זה כל כך קשה, שאני באמת לא מצליח להבין.
זה הצד עכשיו, זה הצד עכשיו.
יש לי דבר בתורה, כתוב הריסותכם. כתוב מפורש שזה הריסותכם. מה זה הריסות? זה צריך להיות קמח הריסה. ואני אגיד, רגע, מה התורה חשבה? התורה חשבה ככה, לכן אני פעם מותר לי לעשות ככה. זה כהן, זה לא עם הארץ, זה נקרא אדם רשע, סליחה לביטוי. מה, אתה עכשיו, בתורה כתוב מפורש, הריסותכם, זה תבל, זה דבר שהוא חמור, זה מתבל השמיים. מה אתה אומר? נכון שכתוב בתורה, אבל הטעם שהתורה היא כך וככה, ולכן אני מוכל, מה זה נקרא, זה מצחיק, סליחה לביטוי, זה פשוט מצחיק, אבל לא משנה, תמשיך.
שאלה טובה, מגיע הגמרא ושואלת, למה הכהן צריך להחליט?
דרך אגב, למה עוד שאלה, סתם שואל, למה אתם דואלים על הטבל של הכהן? ולמה לא השאלה גמרא, מה עם הבעל הבית? הבעל הבית גם כן הוא חושב שזה כבר הוא נתן חלה, והוא גם כן טבל בשבילו. הרי הוא אוכל עכשיו את הבצק, זה לא כלום, הוא אוכל טבל.
לא, אז איך שאנחנו נמצאים עכשיו ששמואל מתרץ?
זה לא חייב בכלל בעיצה, זה לא עשה
שמואל מגיע עם המצב, באמת הוא יודע שלא נותנים חלה. הוא רוצה לתת את זה לשם מתנה, רק מה הסיבה שאני אומר שהוא צריך להחזיר את זה הכהן לדגל, כמו ששמואל מגמר מתרץ את שמואל, כי בגלל אנחנו מפחדים לתקלה שיצא אצלו.
כמו של בעל הבית, אין תקלה.
לפי שמואל יוצא שאתה צודק, זה כי יוצא, בקטע הזה אנחנו באמת כל אחד יודע שלא מקדשים אחרות, אותו דבר בנדרו לאחד יודע שמבחינתו נשארתם. זה עכשיו התירוץ הזה.
כמו לבעל הבית, יודע שזה טבל?
לפי שמואל, בפי התירוץ הזה כרגע, הבעל הבית מסודר. הכהן לא מסודר. הכהן הוא יכול להיות פה בארץ, הכהן לא יודע את הטעם, למה לא מפרישים חלה מקמח. ככה לפי, עוד מעט נראה תירוץ ממש דומה הפוך על הבעל הבית. עכשיו, לפני שאנחנו, אז לפי זה הבנו למה הכהן צריך להחזיר את הקמח לפי התירוץ הזה, למה? בגלל שלא יצא תקלות אצלו. שואלת הגמרא, די, למה אתה אומר גזל ביד כהן? למה הוא צריך ללכת להחזיר את זה? אפשר להגיד לו הוראות. כמו שיש עוד מעט, עכשיו הולכים להביא דוגמה של הציץ נקוב. אפשר ללכת להגיד חז"ל, יכולים ללכת להגיד הוראות לכהן, אפשר להגיד לכהן, תקשיב. משאירים את זה אצלך, אבל תדע לך שאנחנו אומרים לך שזה מתנה. מה נקרא מתנה? זה קיבלת עכשיו מתנת טבל, זה לא חלה. תגיד הוראות לכהן, תגיד הוראות. יש לנו ש"ס, אומרת לנו את הלכות חז"ל. אז חז"ל צריכים להגיד עליך, בשביל שלא יוצא תקלה באמת, אנחנו נגיד לך, תדע לך, קיבלת פה מתנה, כמו ששמואל מסביר, אבל אתה לא צריך להחזיר, אל תהיה גזל, תדע לך שזה לא חלה. אתה יכול ללכת להשתמש בזה, אבל אתה תלך, תפריש את זה חלה, ואחר כך תשאיר את זה אצלך. למה ישר ללכת לגדר אותו? איפה אנחנו רואים את זה בשעת? רואים דוגמאות, נראה עכשיו דוגמה של הציץ נקוב, הציץ שלא נקוב, בוא נראה. שואלת אמה, ותאבת תרומה, תרומה פה הכוונה לא תרומה. תרומה הכוונה כאילו לא חלה, מתנה, ואז ולא תאכל, עד שיוציא עליה חלה במקום אחר, עד שהכהן ילך ויוציא עליה חלה רגילה. איפה? וחכמים יגידו לנו את הרות, זה הרי יש לנו את התורה שחזר נותן לנו את הרות, אז תגיד, למה הוא צריך להגיד גזל, תחזיר את זה? לא, תגיד, לפי שמואל, תגיד מאוד יפה מתנה, איפה אנחנו רואים כזה דוגמה? יש לנו משנה מסכת מאי, מי לא תנה? אנחנו יודעים שמה חייב בתרומות ומסרות מהתורה? גידולי קרקע.
שמה?
גידולי קרקע חייב בתרומות ומסרות מהתורה. אז הציץ נקוב, גידולי קרקע, ציץ שלא נקוב, אין לו דין שגידולי קרקע, מדין תורה הוא פטור מתרומות ומסרות, אבל חכמים אמרו שכן, תפריש. אז מה יש לנו משנה? תראה מה שכתוב במשנה, מי לא תנה? כתוב שמה, מה יהיה הדין? מן הנקוב, בן אדם הלך יפריש תרומה ממה שגדל בנקוב. זאת אומרת שזה חייב בתרומות ומסרות. הוא הלך והוריד את זה על שאינו נקוב. זה נקרא שהוריד מהחיוב על הפטור. עכשיו, הפטור הזה מהתורה פטור, אבל מה יש לנו עכשיו בעיה? שמשהו, מה שהפרשת עכשיו זה עדיין נשאר תבל. כי זה אתה חייב להפריש תרומה.
רגע, הוא צריך שאני אפתור את לא נקוב.
אתה צריך לפתור את הלא נקוב.
אז הוא לוקח מיד
נקוב. אז הוא לקח מה שכתוב בדיוק שאתה קורא, מי נקוב על שאינו נקוב. עכשיו, אז מה הלכה? אז הלכה ככה, אנחנו אומרים ככה. זה תרומה. מה שהורדת זה תרומה, איזה תרומה זה? לא מהתורה. תרומה מהחכמים. אז אם זה תרומה מהחכמים, אולי תגיד שזה לא לכהן. אז כתוב מפורש שהמשנה אומרת לך הוראות. המשנה אומרת, תקשיב, תדע לך, כהן, קיבלת פה תרומה, אבל מה? אנחנו אומרים לך הלכה, ולא תיאכל עד שיוציא עליה תרומה ומעשר ממקום אחר. כרגע שמדין תורה, הפרשה הזאת נשאר כאילו תבל, לא תרומה. כי הפרש את זה מנקוב על שאינו נקוב. אז אין בעיה, תשאיר את זה אצלך, אתה לא צריך להחזיר את זה לבעל הבית. אבל מה? תראה להפריש עכשיו ממקום שאתה חייב תרומה מדורייתא גם על הקטע הזה. תשאיר את זה אצלך, אבל תפריש על הקטע שקיבלת מבחינת תורה זה נשאר תבל. אז תפריש ממקום אחר שאתה חייב על הפירות. זאת אומרת, התרומה הזאת, אנחנו אומרים לך, תדע לך, זה נשאר כתבל גמור. עד שאתה תלך ותפריש את זה עוד פעם תרומה ממקום אחר שהוא חייב ממינו, שיש תבל ממינו.
לא ממקום אחר, לא אני יכול להפריש ממנו עצמו.
אז כנראה לך כמות מספיקה. בסדר, כן, קיבלת
פה. לא, אפילו יש לי גם תפוח אחד. גם תפוח אחד אני מוריד לך חתיכה, ואני זה, מה הבעיה? קיבלת תפוח אחד.
זה הרעיון, זאת אומרת, אם קיבלת...
לא, כי כתוב כאן מפורש במקום אחר.
מדין תורה חיטה, הבנתי את השאלה שלך, למה זה נקרא במקום אחר? יכול להיות ששואלים את זה. אני לא הבנת, כי אני לא רואה פה את זה.
רגע, אבל מה נשאר תבל? מה נשאר תבל?
כל החלק שקיבל.
הרי החלק שהוא קיבל, אתה עשית כאילו תרומה, עכשיו זה עצמו, אם זה לא תרומה, זה נשאר תבל. הרי הכהן, אם הוא קיבל תרומה, עוד זה תבל.
אתה אומר, זה לא נחשב בכלל, גם על הנקוב זה לא נחשב?
לא, על הנקוב יכול להיות אינו נקוב יכול להיות שבוא נגיד קיבל על זה שם תרומה. מדין תורה אין לו שם של תרומה.
הוא הפריש מהנקוב.
אבל על מה הפרשת את זה? על הפטור. לא הפרשת את זה על הנקוב עצמו. הפרשת מייחדת הזה על הפטור, על הציד שלא נקוב.
מהנקוב
על שאינו נקוב. זה נקרא נחיוב על הפטור. אז הכהן אומרים לכהן, תשאיר את זה אצלך. וזה יהיה תרומה לשאינו נקוף כביכול, ואסור לך לאכול את זה עד שאתה תלך ותפריש על זה גם. זה שואל שאלה טובה במקום אחר, נראה לי שואלים את זה, אני לא זוכר. אבל על כל פנים, מה אנחנו רואים פה מפורש? שחכמים פיחדו שיכול לצאת לידי תקלות. אז אומרים לו הוראות, תקשיב, אומרים לך, תעשה ככה, תשאיר אצלך, אבל אל תוכל, לא מפחדים פה עכשיו, אולי, אותו דבר פה, הכהן צריך ללכת להגיד, תפריש, תשאיר אצלך את החלה. אבל תראה עכשיו לעשות מזה בצק, ותפריש על כל ביחד, מה שקיבלת זה תבל. למה אפשר ללכת להגיד לו, מתרץ את הגמרא, יש הבדל מדבר שהוא בכלי אחד משתי כלים. פה כל בן אדם יודע בראש יש עציץ שאינו נקוב, כי זה עציץ נקוב. כל אדם, בדרך כלל, בן אדם שמפריש, אומר לעשות, בן אדם דתי יודע שיש הבדל מן עציץ נקוב, עציץ שאינו נקוב. אז הוא בראש, אומרים לו, תקשיב, אתה קיבלת פה תרומה על עציץ שאינו נקוב, מי נקוב. אז הוא מבין בראש, זה שתי כלים, אז הוא ישמע בהנחיות. אבל פה, זה הכל בכלי אחד. קמח, מפה אתה עושה בצק. הוא לא יבין לך את הרגע, כמו שאתה אומר, מלא אנשים אפילו תמידי חכמים לא יודעים את ההלכה, שמקמח אי אפשר לעשות חלה. הוא לא מבין, זה מגיע מכלי אחד, אומר, יאללה, אז קיבלתי. אז מבחינתו הוא מערב את זה, ומבחינתו הוא בראש זה כבר נקרא שהוא קיבל תרומה, והוא לא ילך. ככה הגמרא אומרת, זה נקרא, הגמרא אומרת את זה בשתי מילים, בכמה מילים. בתרי מנה, אם הוא מקבל את זה משתי כלים, זאת אומרת, מהנקוף שלא נקוף, זה הוא מבין, צייט, הוא ישמע לכל חכמים. בחד מנה, לא צייט, הוא לא ישמע לדברי החכמים לתקן את הקמח, כי הוא לא מבין את ההבדל, אז לכן כן הצריכו אותו, אומרת המשנה שם במסכת, המשנה הזאת שם זה במסכת חלה, שהוא חייב ללכת להחזיר את זה, ואם הוא לא יחזיר את זה, זה גזל ביד כהן. למרות שלא כל הכהנים שווים. אם תלמד את הכהנים, בני ישיבות ידעו את הלכה, אבל אנחנו חוששים, לכן אנחנו אומרים בכזה מצב תחזיר. מה אמרת צחי, שאלת?
אני אומר, הוא הפריש מהנקוב על שאינו נקוב. מן הסתם הוא מתכוון גם לפתור את הנקוב, מה שיש בנקוב.
לא, זה אכן כתוב במפורש, מנקוב רק על שאינו נקוב, זה לא לפי שיטתך, אם זה נקוב, הוא לא יכול...
מהנקוב הזה...
מנקוב על שאינו נקוב.
והנקוב הזה היה תבל גמור.
תבל גמור, בטח. אחי, אתה לא יכול ללכת להפריש, כן. תבל גמור.
לא מפריש
מתבל. כן, כן.
תמיד אתה מפריש
מתבל. תמיד אתה מפריש מתבל. אמרתי בהקדמה. גם בחלה. או חלה או תבל. הם באמצע. הכהן מקבל, אם אני אומר שזה לא חלה, זה שם תרומה, אז יש לו תבל. טוב, עכשיו הסברנו את שמואל. זאת אומרת, שמואל נשאר עם שלו, שאם אין אדם יודע, הוא נותן מתנה והכל, זה בסדר. פה בחלה, אל תשווה לי חלה. למקדש אחותו, כי בחלה יש לי חשש לתקלה, שאיפה התקלה יצא? אצל הכהן. עכשיו הגמרא נשאר גם כן אותו תירוץ אחר לשמואל. אנחנו נשארים עם שמואל של אדם. בן אדם יודע, אם הוא יודע, הוא נותן את זה לשם מתנה, אבל התקלה לפי התירוץ השני, עכשיו כבר הולכים ללמוד, התקלה לא הולך להיות עכשיו אצל הכהן, וגם הכהן ישמע לך. זאת אומרת, לפי התירוץ האחרון נשארנו שהכהן לא ישמע לדברי חכמים, אז אתה לא יכול ללכת להגיד לו, הוא לא מבין הבדל, לא, הכהן אין בעיה. הכהן אין את ההלכות. מה הבעיה? הבעיה אצל הבעל הבית הישראל. מה, הוא חייב, יש לו בצק של כמה קילו, טוב, אם בוא נגיד, יש לו מאפייה, הוא אסף שם 30 קילו. הוא הלך והפריש קמח. אז אני מפחד שהבעל הבית יתבלבל, אני מפחד שהבעל הבית יחשוב מבחינתי, הבאתי חלה. ואז הוא ילך ויאכל טבלים, לא הכהן, הבעל הבית ילך ויאכל טבלים. עכשיו למה הגמרא מקודם לא יכלה להתריץ מיד על הבעל הבית. ויותר מסתבר גם. אז תוספות, עוד דקה אני אקריא לכם תוספות, תוספות מצאית בסוגריים פה מרובעות, זה תוספות ישנים. בואו נראה דבר ראשון בגמרא את התירוץ בפנים, ואז נראה תוספות עד כאן, כי תוספות אומר שבהתחלה, כמו שאנחנו חייבים לבוא פה למחילה, כמו שנראה בהמשך, וכבר קודם שיש את הקטע של המחילה, מיד הגמרא הולכת לשאול, כביכול, אמרנו שכל אחד יודע, אז מה אמרנו? כי הוא לא יודע את הטעם. אז כל אחד מסתכל מבחינה, הגמרא מבינה מקודם שמי מוכל, כאילו הכהן מוכל. עכשיו הגמרא תרצה מקודם, כי הגמרא הבינה מקודם שהמחילה רק עוזרת אצל הכהן, שכל הטעם הוא חושב שאי אפשר להפריש מקמח והטרחה שלו, אז הכהן מוכל, אז פה אין את הטעם, כאילו הגמרא הבינה מקודם שישראל יודע את ההלכה 100%. רק מי לא יודע הכהן, כי הכהן מתבלבל בטעם, אז עכשיו הגמרא מבינה הפוך, ככה תוספות אותי שאני מתערב. אבל בואו נראה דבר ראשון בגמרא בפנים, בואי תמה, לעולם כהן מצצית, וכסבר בעל הבית נתקנה עיסתו, ואז אני הולך לביתי, ואז תראה פה תוספות הקטנצ'יק, דיבור המתחיל וכסבר בעל הבית נתקנה עיסתו, תוספות אומר, מעיקר העוקמה משום חורבה דכהן, ולא עוקמה משום דבעל הבית, משום דכהן גופה ידיים מכיל, אבל הבית לא ידע דמכיל כהן, זה הרעיון. שואלת הגמרא בפנים, איך אתה אומר שהבעל הבית ייכשל? אמרנו לפני דקה, אותו קושייה ששאלנו מקודם על הכהן, עכשיו אני שואלת על הבעל הבית. ואמרנו עכשיו, לפי שמואל, שכל אחד יודע שאי אפשר להפריש חלה מקמח, אז למה שהוא ייכשל? ואמרת, אדם יודע שאין מפריש חלה קמח. ותרץ את הגמרא, אותו תירוץ עכשיו, אבל הולך על הבעל הבית, לא על הכהן. יודע ואינו יודע. ישראל יודע, הוא לא יודע את הלכתו. יודע שאין מפריש חלה קמח, ואינו יודע, הוא לא יודע את הסיבה. וסבר תמה מים משום תיחה דכהן, אז הוא אומר, ותיחה דכהן קיבלה עליו. זאת אומרת, אוקיי, הכהן קיבל עליו את התיחה. הוא אומר, תראה, הוא הסכים לקבל את זה. אז לכן הוא יחשוש שהוא כבר מבחינתו יצא ידי חובת חלה, והוא ילך ויוכל, והוא יוכל למעשה את הטבל. עכשיו שואלת הגמרא, אותו קושייה, אבל בצורה אחרת, אותו רעיון שישנו מקודם, שיכול ללכת להגיד לכהן, להשאיר את זה אצלו ושיהיה תרומה, עכשיו הגמרא הולכת לקשות אותו קושייה למעשה פה, באותו תשובה. שואלת הגמרא ותאה בתרומה, ואז אם הבעיה זה על הישראל, תגיד לישראל שהוא יחזור ויתרום על הבצק שלו. זאת אומרת, אתה יודע שהכהן לא ייכשל, הוא לא יבלבל, רק מה אתה מחושש? שהבעל הבית יחשוב שהוא יצא ידי חובת חלה. אז תגיד לו שהטעם, אתה לא יודע טוב את הטעם הדבר, לא, אמרנו לא כל הכהנים שווים. תגיד לו, אתה לא חושש, אתה חושש שזה תיחה, אנחנו יודעים, זה גזרת הכתוב שהתורה רוצה שרק אפשר להגיד מהריסותיכם. אז תשאיר את זה אצלו, ואז תלך, תפריש עוד פעם חלה מהבצק. שואלת הגמרא, ותאה ותרומה. אותו אנחנו גם מתרץ את זה. ותאה ותרומה, ויחזור ויתרום. איפה אנחנו רואים דבר כזה שאנחנו אומרים, שלא אומרים גזל ביד כהן יחזור? נביא דוגמה, מאותו מקום שלמדנו, מי לא תנן, מין שאינו נקוב, אל נקוב. זה, מה כתוב פה? מי שאינו נקוב, אל נקוב. כתוב, מה יהיה הדין? התורם. הקישוט. בן אדם מפריש תרומה, קישוט. קישוט זה נקרא קישויים קטנים, חייב בתרומות ומעשרות. ואז זה נמצא שזה מרה. מה זה מרה?
לא שווה בכלל.
לא טוב, מקולקל סוג שלא שווה. או שהוא הלך, הפריש תרומה מן האבטיח, ונמצא צרוח. צרוח זה נקרא אבטיח גם כמקולקלת. תקשיבו טוב מה שכתוב פה. כתוב פה שזה תרומה. זאת אומרת, זה שייך לכהן. אבל מה? אומרים לישראל, הרגע שלא הפרשת נכון, הפרשת מרה ומקולקל ומרה והכל, ויחזור ויתרום. לא. אז מה אנחנו רואים פה? זה כלי אחד או לא כלי אחד? אמרנו מקודם שבכלי אחד הוא לא מצייד, פה זה בכלי אחד, והישראל מבין את מבין חכמים. יש משנה שאומרים לך שזה נקרא מן הרעה על היפה. רעה על היפה אומרים לך שזה לא טוב. והוא שומע לך חכמים, בסדר, אני אתרום עוד פעם, אפילו שזה בכלי אחד. תראית את הגמרא, שזה לא כמו חלה. הדוגמה שאני אומר שבחלה, בכלי אחד, אם אני אגיד לו לחזור ולתרום עוד פעם, הוא לא ישמע לך, או אמרנו גם לגבי הכהן, הוא לא מבין. ופה זה לא אותו דבר. למה? כי בחלה, מה אנחנו אומרים? שמדין תורה, זה נחשב טבל גם הוא לא יפרשת כלום. אז פה אני אומר, אני מפחד שבשביל זה כלי אחד הוא לא ישמע. פה זה אחרת, למה פה זה אחרת? כי פה מדין תורה, אם בן אדם מפריש מן הרעה על היפה, מדין תורה, אז לכן בכזה מצב זה אחרת. אומרת הגמרא, שאני אתם לגבי הדוגמה שהבאנו במשנה במסכת תרומות, קישוט ובטיח, שבסוף מצאת שזה רע, וזה נקרא מן הרעה על היפה, דמדאורייתא תרומה מעל יאי. איפה אני יודע שמהתורה חלה כזה תרומה בהפרשה? מדרבי אילאי. דאמר רבי אילאי, מניין לתורם מן הרע על היפה, שתרומתו תרומה, שנאמר כתוב בתורה שם, ולא תיסו עליו חטא, בערינכם את חלבו. מה זה חלבו? חלבו זה נקרא משובח. אז אני אומר, אם תפרישו את חלבו, אז לא יהיה בכם חטא. מזה אני יכול לדייק. שאם לא תפרישו מחלבו, תפרישו מן הגרוע, מה אני אומר? מה יהיה? יהיה חטא. אם אני אומר שזה לא בכלל תרומה, איזה חטא? אומרת הגמרא, ואם אינו קדוש, אם אין אדם מפריש מן הרע על היפה, הפרשה בכלל לא חלה מהתורה, נשיאות חטא למה? למה הוא חוטא? אלא פה אומר רבי אילאי, מכאן לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה. אז בהכרח שחלה הפרשה מן התורה, ולכן אני אומר שהוא נקרא חוטא שהפריש מן הפרות על הרעים, אז מה יוצא? אז בגלל שאני אומר שהפרשה חלה מהתורה, אז מה אני מרוויח פה? אז הכהן, לא עוד יותר, אז הכהן כבר לא צריך ללכת להחזיר את התרומה לישראל, למה? כי מה ישראל יעשה עם זה? אסור לו, כי מדין תורה, הפרשה חלה. וגם סיבה שנייה, צריכים לסכם את זה, יש פה שתי סיבות של התקלה פה. אחד, אני לא יכול ללכת להגיד להחזיר, כי זה כבר אסור לו, כי מדין תורה חלה תרומה, כמו רבי אילן. עוד דבר שאין לחשוש לתקלה, למה? כי גם אם הישראל לא יחזור ויפריש על הפירות, לא אכפת לי. כי מדין תורה, הפירות מתוקנים. אבל לענייננו, בן אדם הולך למפריש חלה מן הקמח, שלא חלה הפרשה על התורה, זה קמח מדין תורה, זה נשאר טבל גמור. אז אם הכהן לא ילך להחזיר את הקמח לישראל, אז אני חושש שישראל לא יפריש חלה מן הישראל, כי אמרנו בכלי אחד ולא צי, זה פה לא נשאר בתקלה. אז לכן, אנחנו תירצנו מאוד יפה את שיטת שמואל, את ההבדל מחלה בתרומה. רק נסיים, אמרתי נסיים בפנינה, פנינה מאוד יפה, נסיים משהו רבי דוד, אתה תתן לי לשמוע. אנחנו למדנו בדף היומי היום, למדנו שהתורה משווה את המשנה, אמרנו שהמשנה נובן לאוכל, הרי שולחן והרי בשר והרי סכין ואין לנו לאכול. מה זה הדבר הזה שאנחנו רואים שהתורה משווה מלא, החזל משווים מלא פעמים את הלימוד התורה לאוכל. חוץ מזה אנחנו יודעים שהתורה דומה לאכילה, רואים את זה בפרט בקמח. לכו לחמי בלחמי. למה באמת תורה נמשלה דווקא ללחם? שמעתי פעמות ואני שמעתי את זה כבר, מה זה? אומרים, בן אדם צריך להסתכל על התורה, הוא צריך להסתכל כמו אכילה. כמו שבן אדם יודע, אתמול היום הכיפורים, שמנו יום אחד, אז באמת פעם בשנה יש לנו ציווי מהתורה, אחר כך יש לנו ציווי מלרבנן, אבל אתה יכול ללכת להגיד לבן אדם, לצום לך יום, יומיים, שלוש, ארבע, אין דבר כזה. זאת אומרת, הוא לא יכול להחזיק מעמד. אז אנחנו צריכים לדעת, כשאת מגיע החזל וממשלים כל הזמן, פה אנחנו רואים את הדוגמה במשנה שלנו, בגמרה שלנו, בדף היומי, שצריכים לדעת שתורה מבחינת ימי אדם, צריך לדעת כמו אוכל. כמו שאוכל, אין דבר כזה, אני יכול להגיד, יעבור יום בלי אוכל, יומיים, שבוע, אין דבר כזה. אין דבר כזה שאני אגיד להגיד בן אדם יעבור, אותו דבר צריכים לדעת בתורה, מגיעים חזל דווקא וממשילים, שגם בתורה, בן אדם לא יכול ללכת לעבור יום, יומיים, אין דבר כזה שיעבור עליו בלי תורה. אז לכן, שם, שמעתי פעם, לא זוכר בשם מי את הדבר הזה, אבל עוד וורט אחד, שיש לנו את הממרה שכתוב שמה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מה ההסבר הדבר הזה? מה, איך אתה מסביר את זה, רבי דוד? כי לא על הלחם ודו יחיה, כי על כל מוצא פי אדם. אז שמעתי גם, אני לא זוכר גם בשמי. שיש מאכלים, תאכל את המאכל הכי אהוב עליך. לא יודע, רק אחד אוהב את זה, אחד אוהב, לא נגיד פה משלי. תאכל את זה שבוע, חודש, חצי שנה גג, ימאס לך. מה המאכל היחיד של אדם יכול לאכול את זה כל לילה, ארוחת ערב, כל בוקר, ארוחת בוקר, 120, ולא ימאס לו? לא, אוכל. איזה מאכל? מאכל הכי משובח, לא יודע, לא יודע עכשיו משלים.
לחם.
לחם זה המאכל היחיד שרואים את זה בכל התיאוריה. באדם 60 שנה, 120 שנה, באדם יכול לאכול כל ארוחת ערב לחם, יש כאלה ארוחת בוקר גם. אף פעם זה לא יבס לי. מה ההסבר? זה כתוב בספרים, זה נראה לי כבר כתוב אפילו משם ראשונים. שעל כל מאכל, כל מאכל שנברא בעולם, יש מלאך שהמלאך אומר לו גדל. ואז יש לו את ההשגחה פרטית המאכל הזה וגודל. לחם, מי אומר ללחם, לחיטה, לחם זה חיטה, מי אומר לחיטה לגדול? כתוב הראשונים, נראה לי, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. וזה ההסבר בפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם, אל תחשוב שהלחם, כאילו, על הלחם זה השגחה. לא, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, נראה לי, זה כתוב בשם ראשונים, שהפי השם שהלחם, בגלל שהוא גודל בזכות השם, אז בזכות זה יחיו האדם. אז במילים אחרים, אנחנו נסיים פה את השיעור שתורה הקדושה, כמו שבן אדם, כמו שצריך להיות כמו בדרגה של אוכל, שאף פעם לא נמאס, לכו לחמי בלחמי. שלחם אף פעם לא נמאס, אז תורה הקדושה, אנחנו רואים את זה מפורש, שכל שנה מתחילים ללמוד, כבר 3,000 שנה לומדים בראשית, שמות, ויקרא, במדבר דברים, אף פעם לא נמאס. אצלנו צריך להיות כמו גר צדיק, שאולי פעם ראשונה גמרא צריך להיות שמח בתורה, אז גם הלימוד התורה מבחינתנו צריך להיות כל פעם בדרגה של רואים 3,000 שנה, כל פעם, עוד פעם מסכת קידושין, עוד פעם קידושין, תגיד זאת הזרחה כמו נמצא, וראשית כל הזמן להתחדש, בעזרת השם לנו זמן, תגיד מה תיבה, תגיד את הרחול המצווה, תגיד את הרחול המצווה, תגיד את הרחול המצווה.